שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף י"ז במסכת הערכין. אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק הישג יד באמצע עמוד א' ונסיים במשנה הראשונה באמצע י"ח עמוד א'.
השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות.
המשנה מתחילה בארבעה דינים שהמשנה בתחילה אומרת אותם בסוג של קודים קצרים, ורק אחרי זה במשנה שלנו ובמשניות הבאות המשנה מפרטת כל אחד מהקודים. הקודים הם הישג יד בנודר, והשנים בנידר, וה ערכין בנערך, והערך בזמן הערך. עכשיו אין צורך כרגע לזכור את הקודים, היום נדבר רק על הראשון, זה יהיה בחלק הראשון של השיעור, ואחרי זה נראה עוד שני חלקים עם עוד שני דינים. מחר נדבר על שלושת הדינים האחרים, אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. בדרך אגב אני אעיר שבניגוד למגמה שלנו באופן כללי בשיעורים האלו לקחת גמרות שנראות מסובכות ולפשט אותם, כאן אני חושב שיצא לנו דווקא ההפך. במבט ראשון הגמרה נראה די פשוטה ודווקא סיבכנו אותה, לא חושב שתה לנו ברירה, אבל אני רק מזהיר מראש, אל תדאגו, זה רק בחלק הראשון, שני החלקים האחרים יהיו מאוד מאוד פשוטים. אז בואו נתחיל. מה הדין הראשון? הדין הראשון זה לגבי הישג יד. נזכיר שהישג יד זה בעצם הנחה שמקבל מי שהוא עני, כלומר שאין לו מספיק כסף לשלם את הסכום שהוא חייב בערכין. והנושא של הדין הזה זה מה קורה כשזה לא אדם שעריך את עצמו, אלא אדם שעריך מישהו אחר. כלומר יש לנו כאן שני אנשים, אחד הוא המעריך ואחד הוא הנערך, ככה משניות קוראות לזה בדרך כלל. כאן במשנה שלנו נקרא לזה הנודר והנידר, הגמרא מסבירה כי כך גם הלשון בפסוק. ונניח שאחד מהם הוא עשיר ואחד מהם הוא עני, אומרת המשנה, הולכים תמיד לפי הנודר. כלומר, אם הנודר הוא עשיר, הוא מביא את מלוא הסכום, אפילו שהנידר הוא עני, ולהפך, אם הנודר הוא עני, אז יש לו הנחה של הישג יד, אפילו שהנידר הוא עשיר. זה הדין בערכין. שוב, תמיד בערכין הולכים לפי הנודר, לא לפי הנידר, וגמרא גם לומדת את זה מהפסוק שקראנו, כתוב, אשר תשיג יד הנודר. כלומר, זה תלוי בנודר ולא בנידר. זה בערכין וזה פשוט לכאורה. אחר כך נראה את סוף המשנה שגם בזה יש מחלוקת, אבל כרגע נסתפק בזה. שוב, תזכרו את זה טוב טוב בראש, הולכים בערכין לפי הנודר, לא לפי הנידר. ועכשיו לשלב הבא במשנה. בשלב הבא הגמרא משווה את הדין של ערכין לדין של קורבן מצורע. כשמצורע הגיע לשלב האחרון של הטהרה שלו, כלומר הוא הביא כבר את שתי ציפורים, הוא התגלח, הוא חיכה שבוע, ועכשיו הגיע היום השמיני והוא מביא קורבנות, אז הוא מביא שלושה קורבנות, כבש אחד לאשם, ואחרי זה חטאת ועולה. וגם כאן יש הבדל בין עשיר לעני. עשיר יביא חטאת ועולה מכבשה וכבש, אני לעומת זאת יביא שני תורים או שני בני עונה. אז גם כאן בעצם יש דין של הישג יד, וגם כאן אפשר לשאול, מה קורה אם יש שני אנשים? כלומר, יש אדם אחד שהוא מצורע והוא התחייב בקורבנות, ובא אדם אחר ונדר להביא במקומו את הקורבנות שלו. אז גם כאן יש לנו את הנודר, האדם החדש הזה, ויש את הנידר, המצורע המקורי, ולגבי זה אומרת המשנה כך. בניגוד לערכין, ששם אמרנו שתמיד הולכים לפי הנודר, אומרת המשנה, ואני קורא בפנים, אבל בקורבנות אינו כן. הרי שאמר קורבנו של מצורע זה עליי, היה מצורע אני, מביא קורבן אני, עשיר, מביא קורבן עשיר. עכשיו נסתכל בפשט המשנה, אם בערכין אמרנו שהולכים לפי הנודר, לכאורה במצורע המשנה אומרת שהולכים לפי הנידר, וממילא לכאורה, אם הנודר עשיר והנידר עני, הוא יביא קורבן עני, ואם הנודר עני והנידר עשיר, הוא יביא קורבן עשיר, שוב בניגוד לערכין. כל זה זה לכאורה. אבל באה הגמרא ושואלת לגבי המקרה שהנודר עשיר והנידר עני, לא יכול להיות שהוא יביא קורבן עני. למה? כי הפסוק אומר, ואם דל הוא, כלומר מביא הקורבן, צריך להיות דל, והרי כאן הוא לא דל. אז מה פתאום שהוא יביא קורבן עני? הוא צריך להביא קורבן עשיר, כלומר לפי הנודר ולא לפי הנידר. זו השאלה מצד אחד, ואז יוצא שבעצם גם בקורבן, כמו בערכין, כן הולכים לפי הנודר, אבל הרי מצד שני במשנה אמרנו, אבל בקורבן אינו כן, כלומר שיש הבדל בין ערכין לקורבן, שבערכין הולכים לפי הנודר, אבל בקורבן לא הולכים לפי הנודר, אלא לפי הנידר. אז מה עושים? יש לנו כאן בעיה. מצד אחד הלימוד מהפסוק, מצד שני המשנה, אומרת הגמרא, בואו אני אעשה לכם סדר. ואנחנו כאן נתאר את הסדר הזה בשלושה שלבים. שלב ראשון אומר מה הסדר, כלומר מה הדינים למסקנה בקורבן. שלב שני נראה איך זה נלמד מהפסוקים, שלב שלישי נראה איך זה מסתדר עם המשנה. אז שלב ראשון, בוא נראה מה הדין. אומרת הגמרא בקורבן, אין לנו כלל אחיד שולחים תמיד לפי הנודר, או תמיד לפי הנודר, או תמיד לפי הנידר, אלא אומרת הגמרא כך, בשביל להביא קורבן עני, אני צריך ששני הצדדים יהיו עניים. גם הנודר, כלומר מביא הקורבן, וגם הנידר, כלומר המצורע. רק אם שניהם עניים, אז מביאים קורבן עני. אבל אם אחד מהם עשיר, לא משנה אם זה הנודר או הנידר, ובטח אם שניהם, אז מביאים קורבן עשיר. זה הדין בקורבן, שוב, בניגוד לערכין, ששם תמיד הולכים לפי הנודר, בקורבן זה לא כך, אלא תמיד הולכים לפי העשיר, בין אם זה הנודר, בין אם זה הנידר, ורק עם שני אמנים, אז מביאים קורבן עני. זה שלב ראשון, אמרנו מה הדין. שלב שני, בוא נראה את זה בפסוק. אז בינתיים קראנו רק חלק מהפסוק, ואם דל הוא, אבל יש גם המשך, ואין ידו משגת. וכמו שאתם רואים, יש כאן בעצם כפילות. התורה אומרת פעמיים שמדובר באדם עני, גם אומרת ואם דל הוא, והיא גם אומרת ואין ידו משגת. והגמרא מבינה שבעצם יש כאן שני דברים. הראשון הוא מיעוט, השני הוא ריבוי. כלומר, ואם דל הוא, המילה הוא בא למעט. דווקא אם הוא דל, אז מביאים קורבן עני, אחרת מביאים קורבן עשיר. זה המיעוט. אבל מצד שני, יש גם ריבוי, וזה מהמשך, ואין ידו משגת, שכיוון שזה מיותר, זה דווקא בא לרבות. כלומר, שיש מצב שהיינו חושבים שלא מביאים קורבן עני, וזה מרבה שדווקא כן. אז מה לומדים מכל פסוק? אז מהמיעוט לומדים שבשביל להביא קורבן עני, אני צריך שהוא יהיה עני. מי זה הוא? אז בדרך כלל הוא זה המצורע שמביא את הקורבן של עצמו. עכשיו, בסיפור שלנו, שבעצם זה התפצל לשני אנשים, אחד הוא המצורע, שהוא הנידר, ואחד זה מביא הקורבן, שזה הנודר, אז בעצם שניהם מוגדרים הוא, ושניהם צריכים להיות עניים בשביל להביא קורבן עני. אם אחד מהם עשיר, לא מביאים קורבן עני. זה מהמיעוט. ומה לומדים מהריבוי? מהריבוי לומדים שכששניהם עניים, אז כן מביאים קורבן עני. כי האמת היא שגם זה לא כל כך ברור, כי אנחנו יכולים לומר שמתי יש את ההנחה, רק שהמצורע הוא מביא את הקורבן של עצמו והוא עני. אבל כשמישהו אחר מביא שהוא לא המצורע, אפילו שגם הוא עני, אז מה? אולי שם לא ניתנה הנחה. לכן צריך את הריבוי ללמד אותנו שבמקרה כזה כן מביאים קורבן עני, אפילו שזה לא המצורע עצמו מביא את הקורבן. זה הריבוי, ועכשיו בואו נחזור שוב אחורה למיעוט. שוב, אמרנו שהמיעוט זה מהמילה הוא, וזה בא למעט בעצם שני מצבים, גם כשהנודר עשיר והנידר עני, וגם כשהנודר עני והנידר עשיר, ושני המצבים ממעטים אותו מקורבן עני, אלא הוא מביא קורבן עשיר. עכשיו בואו נחשוב לרגע, מה היה קורה אם לא היה כתוב את המילה הוא, כלומר אם לא היה את המיעוט. אז לגבי המקרה שהנודר עשיר והנידר עני, הגמרא לא עוסקת במה היינו חושבים לולי הלימוד, היא פשוט לומדת מהלימוד שמוביא קורבן עשיר, כי הוא הנודר, הוא לא עני. לעומת זאת, לגבי המקרה השני, שהנודר עני והנידר עשיר, שגם כאן מייתנו אותו מהמילה הוא ואמרנו שהוא לא מביא קורבן עני, אלא עשיר, כאן הגמרא כן אומרת מה היינו חושבים לולי הלימוד, וזה שהוא באמת יביא קורבן עני. למה היינו חושבים את זה? הגמרא מביאה שתי סיבות. סיבה אחת בגמרא, סיבה שנייה מיד אחרי זה בברייתא שמתחילה במילים לפי שמצינו. הסיבה בגמרא זה בגלל הריבוי מביאין ידו משגת. כלומר, אומרת הגמרא, כיוון שכבר יש ריבוי, אז היינו חושבים, אם כבר ריבינו שכששניהם עניים הוא מביא קורבן עני, אז אולי גם נרבה שגם כשרק הנודר עני ואילו הנידר עשיר, גם אז הוא יביא קורבן עני, לכן צריך את המיעוט מהמילה הוא לומר שלא. במקרה כזה הוא לא מביא קורבן עני, אלא קורבן עשיר. זה הסבר אחד להווה מינה. הסבר שני להווה מינה זה כאמור בברייתא, וזה מערכין. כלומר, אומרת הגמרא, לולי הלימוד היינו חושבים אולי צריך לדמות קורבן לערכין. וכמו שבערכין במקרה דומה שהנודר עני והנידר עשיר הוא מביא ערך של עני, כי הרי בערכין הולכים לפי הנודר, היינו חושבים אולי אותו דבר גם בדין של הישג יד של קורבן, שגם שם פשוט נלך לפי הנודר ויביא קורבן של עני. לכן צריך את הלימוד לומר לנו שזה לא כך, ובקורבן לא הולכים לפי הנודר, אלא תמיד לפי העשיר. עד כאן לגבי הפסוקים, ראינו מה לומדים מהמיעוט ומהריבוי, וראינו גם מה היינו עושים לולי המיעוט במקרה של נודר עני ונידר עשיר. עד כאן השלב השני. שלב שלישי, זה בוא נראה איך כל זה נכנס למשנה. הרי במשנה אמרנו שיש הבדל בין ערכין לקורבן, ואילו לגבי מקרה של נודר עשיר ונידר עני, יוצא שאין הבדל. בשני המקרים, גם בערכין וגם בקורבן, הולכים לפי הנודר העשיר. עונה הגמרא, נכון. באמת יש הבדל בין ערכין לקורבן, אבל הבדל חלקי, כי בערכין תמיד הולכים לפי הנודר, ואילו בקורבן לא הולכים לפי הנודר, אלא לפי העשיר. אז כשהנודר הוא העשיר, הולכים לפי הנודר, ואז זה באמת דומה לערכין, אבל כשהנודר הוא העני והנידר הוא העשיר, אז בערכין עדיין הולכים לפי הנודר, אבל בקורבן הולכים לפי הנידר, ואז זה כבר לא דומה לערכין. ולזה המשנה התכוונה כשאמרה שיש הבדל בין ערכין לבין קורבן. זה לגבי ההבדל. עכשיו בוא נראה איך זה נכנס להמשך המשנה לגבי קורבן. בוא נקרא את זה עוד פעם. המשנה אמרה כך: אבל בקורבנות אינו כן, הרי שאמר קורבנו של מצורע עליי, היה מצורע אני מביא קורבן אני, עשיר מביא קורבן עשיר. עכשיו מסתכלים ממש בפשט, לכאורה הכוונה היא שולחים תמיד לפי הנידר, אבל אומרת הגמרא, לא נכון, תקרא טוב את המשנה ותראה שהמשנה לא אמרה את זה בפירוש, אלא אפשר לקרוא אותה כך. אם היה מצורע אני מביא קורבן אני, מתי זה מדבר? לא כשהנודר הוא עשיר, אלא רק שגם הנודר הוא אני. כלומר, כששניהם עניים, אז הוא מביא קורבן אני, אבל אם הנודר הוא עשיר, הוא לא מביא קורבן אני. והמשך, עשיר מביא קורבן עשיר, זה כבר כן לפי הפשט. כלומר, אם המצורע הוא עשיר, אז הנודר מביא קורבן עשיר, לא משנה מהו, בין אם הוא עני, בין אם הוא עשיר, הוא מביא קורבן עשיר. אז גם אם המשנה הסתדרנו, ועד כאן שלושת השלבים בחלק הזה של הסוגיה, הבנו את ההבדל בין ערכין לבין קורבן, הסתדרנו עם הפסוקים, הסתדרנו עם המשנה, וגענו לסוף השורה החמישית בעמוד ב', אבל עכשיו בשש השורות הבאות אנחנו הולכים קצת לסבך את הדברים, וזה דעת רבי. מה זה דעת רבי? עד עכשיו אנחנו באופן פשוט, שבערכין תמיד הולכים לפי הנודר, ושממילא כשהנודר עני והנידר עשיר, בזה יהיה הבדל בין ערכין לקורבן, שבערכין הוא יביא עני, כמו הנודר, ובקורבן הוא יביא עשיר, כמו הנידר. כך אנחנו עד עכשיו. אבל מה שלא ראינו עדיין זה סוף המשנה, שם בא רבי ומטיל פצצה. אומר רבי, ושימו לב, אנחנו נתייחס רק למקרה שעכשיו הזכרנו, של נודר עני ונידר עשיר, תראו בתוספות שמתייחסים גם למקרה הפוך. בכל אופן, אומר רבי, אם נסתכל על זה קצת יותר לעומק, האמת היא שאין בעצם שום הבדל בין ערכין לבין קורבן. למה? הרי המשנה הראתה שיש הבדל. אומר רבי, נכון, יש הבדל לכאורה, אבל את ההבדל הזה הראתה בשני סוגי מקרים שונים. אם תסתכל על שני מקרים שמאותו סוג, אתה תראה בעצם שאין הבדל. מה הכוונה? בואו נראה את שני המקרים שהמשנה הזכירה. בערכין, הנידר עצמו לא חייב כלום. הוא סתם הלך לתומה ברחוב, לא עשה שום דבר. הנודר הוא זה שהתחייב בכל הנדר הזה. פשוט אמר שהוא מתחייב בערך של הנידר, אבל ההתחייבות מראש היא עליו, על הנודר. בקורבן לעומצות מראש מדובר שיש מישהו אחר שהוא זה שהתחייב, כלומר המצורע, ורק אחרי זה בא איזה מישהו ומשום ההתנדב להביא במקומו. ממילא אומר רבי, ההבדל שהמשנה הציגה הוא מאוד הגיוני. בערכין שמי שיצר את ההתחייבות זה הנודר, אז הוא הולך לפי הנודר, ובקורבן שמי שיצר את ההתחייבות זה הנידר, והנודר רק בא להחליף אותו, אז הולכים לפי הנידר, ואין כאן מה להשוות ביניהם בכלל. מתי כן אפשר להשוות? אם נמצא מקרה בערכין שדומה למקרה של קורבן, וזה אם הנידר לא סתם הלך לתומו ברחוב, אלא הנידר לפני כן גם הוא התחייב בנדר של ערכין, ואחרי זה בא הנודר האדם השני ואמר שהוא יביא את זה במקומו. אז באמת זה בדיוק כמו המקרה של הקורבן, ואומר רבי, במקרה כזה באמת לא יהיה הבדל ביניהם, וגם בערכין ילכו לפי הנידר ולא לפי הנודר. זו דעת רבי. רבנן לומצות לפי רוב הראשונים חולקים על זה, ואומרים שגם במקרה כזה, אמנם בקורבן הולכים לפי הנידר, אבל בערכין עדיין ינחו לפי הנודר. אז זו מחלוקת רבי ורבנן. שוב שנזכור, בתחילת המשנה דיברנו על זה שהנודר בערכין הוא זה שיצר את ההתחייבות, ממילא הגיוני שהולכים לפי הנודר, אבל מה יקרה במקרה בערכין שדומה למקרה של קורבן שהנידר יצר את ההתחייבות הראשונית והנודר רק בא להחליף אותו? רבי אומר שאז באמת הדין בערכין יהיה כמו קורבן שילכו לפי הנידר, אבל רבנן חולקים ואומרים לא, גם במקרה כזה ילכו לפי הנודר. עד כאן המחלוקת. עכשיו נחזור למה שראינו מקודם. אמרנו מקודם שבמקרה של קורבן, במצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של נודר עני ונידר עשיר, למדנו מהמילה הוא שהולכים לפי הנידר העשיר. אבל אמרנו שלולי המילה הוא, הייתה הווה מינה ללכת לפי הנודר העני. ולמה הייתה הווה מינה? אז ראינו שתי סיבות. הסיבה השנייה הייתה בברייתא, וזה שלכאורה היינו צריכים ללמוד מערכין שהולכים לפי הנודר. לכן צריך לימוד לומר לנו שזה לא כך, אלא הולכים לפי הנידר. עכשיו על זה אומרת הגמרא בסוף השורה חמישית בעמוד ב', כל זה נכון לפי רבנן, שלדעתם באמת יש הבדל עקרוני בין ערכין לבין קורבן, והמיעוט הוא בא ללמד אותנו את ההבדל הזה. אבל לפי רבי שבאמת אין הבדל עקרוני בין ערכין לבין קורבן, כי באמת כשבשני מדובר שהנידר הוא זה שהתחיל את ההתחייבות, אז גם בערכין וגם בקורבן ילכו לפי הנידר, אז מה בעצם המילה הוא בא למת? הרי כבר אין לנו הווה אמינא לומר שבקורבן הולכים לפי הנודר, כי הרי אפילו בערכין הולכים לפי הנידר במצב הזה. שוב, כל זה לפי הברייתא, כל אהב המין הזה כי ישבנו לערכין. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת למקרה של נודר עני ונידר עשיר, לפי רבי לא צריך את המילה הוא, וברור שבקורבן הולכים לפי הנידר. מתי כן צריך את המילה הוא? למצב ההפוך, שהנודר עשיר והנידר עני, שכאן לפי רבנן, כמו שאמרנו מקודם, אין כל כך אהב המין הברורה למה לומר אחרת, אבל לפי רב יהודה ודאי שיש, כי רב יהודה אפילו בערכין במצב שדומה לקורבן הוא הולך לפי הנידר. זה אומר שרב יהודה באופן כללי מחזק מאוד את הצד של הנידר, אז היינו חושבים שאולי גם בנודר עשיר ובנידר עני בקורבן אולי גם שם נלך לפי הנידר, לכן צריך את הלימוד הוא ללמד אותנו שלא, אלא הולכים לפי המדיר. עד כאן התוספת של הגמרא על דעת רבי, ובזה סיימנו ברוך השם את החלק הראשון של השיעור, הגענו למשנה בעמוד ב'. לסיכום אפשר לומר שאין מחלוקת מעשית בין רבנן לרבי לגבי קורבן, כלומר כולם מסכימים שבקורבן צריך ששניהם יהיו עניים בשביל להביא קורבן עני. השאלה היא רק איפה אנחנו צריכים את המילה הוא בשביל למעט. בתחילת הגמרא היה משמע שאנחנו צריכים את זה בשביל למעט את שני המקרים, שבשניהם לא מביאים קורבן עני, אלא רק ששניהם עשירים. בברייתא ובדיון על הברייתא זה נשמע שצריך את זה רק בשביל למעט אחד מהמקרים, כי במקרה השני אין הווה אמינא לומר אחרת. לרבנן זה ממעט את המקרה השני, כלומר נודר עני ונידר עשיר. לרבי את המקרה הראשון, כלומר נודר עשיר ונידר עני. במקרה השני לא צריך מיעוט, כי זה ממילא דומה גם לערכין, שגם בערכין במקרה כזה כשהוא דומה לקורבן לפי רבי, ילכו לפי הנידר. החלק השני זה במשנה בעמוד ב', וזה הולך להיות פשוט, וזה לגבי אדם שכשהוא נדר את הערכין הוא היה עני או עשיר, אבל עברו כמה ימים או שבועות עד שהוא בא להביא את הכסף עצמו, וכשהוא בא להביא, אז מצב שלו בינתיים כבר השתנה, והוא הפך מעני לעשיר או מעשיר לעני. לפי מה הולכים, מחדש את המשנה שבשני המקרים הוא יביא ערך עשיר. למה? כי בשביל להביא ערך עני, הוא צריך להיות עני גם בזמן הנדר, וגם כשהוא מביא את הכסף עצמו. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק. הפסוק אומר, אשר תשיא יד הנודר, הנודר מלמד שהוא צריך להיות עני בזמן הנדר, ותסיק שמדבר על נתינת הכסף עצמו, זה מלמד שהוא צריך להיות עני גם בזמן נתינת הכסף. עד כאן שלב ראשון. שלב שני זה שבא רב יהודה ומחדש אפילו יותר מזה, וזה אפילו אדם שהוא היה עני גם בזמן הנדר וגם כשהוא הביא את הכסף, אבל בן ובן היה לו זמן שבו הוא היה עשיר. למשל הוא זכה בלוטו ואז הוא עשה כמה שטויות, הלך לקזינו והפסיד את הכל למחרת. אומר רב יהודה, אפילו שבזמן הנדר ובזמן הבאת הכסף הוא עני, בכל זאת, כיוון שבאמצע הוא היה עשיר, זה מבטל את העניות שלו, והוא מביא ערך עשיר. מה המקור לזה? הוא לומד מהמילה הוא, ואם מח הוא מערכך, והוא מלמד שהוא מח, כלומר לאורך כל התקופה, מתחילה ועד סוף, רק אז הוא מביא ערך עני, אבל אם באמצע הוא היה עשיר אפילו לרגע, הוא לא מביא ערך עני, אלא ערך עשיר. זה רב יהודה, ועל זה הגמרא מקשה משני תחומים שגם בהם כתוב את המילה הוא, ושם אנחנו לא מוצאים שאנחנו דורשים את זה לאורך כל התקופה. מאיזה תחומים? אז תחום אחד זה התחום שעליו דיברנו הרבה בחלק הראשון, וגם המשנה עכשיו מזכירה אותו בשתי מילים, וזה קורבן מצורה. כמו שכבר אמרנו בעריכות, גם בקורבן מצורה יש הנחה של הישג יד, אבל בניגוד לערכין, שבערכין אמרנו שבשביל להיות עני הוא צריך להיות עני גם בהתחלה וגם בסוף, ולפי רב יהודה גם באמצע, במצורה אומרת המשנה זה לא כך, אלא לא מעניין אותי מה הוא היה בהתחלה כשהוא נהיה מצורה, מה שמעניין אותי זה מה הוא עכשיו בסוף בזמן הבאת הקורבנות. יש מחלוקת בדיוק איזה שלב הוא הקובע. לעזר בן יעקב אומר שמה שקובע זה שלב הבאת הציפורים, רבי יהודה הולך שבוע אחרי זה לשלב הבאת קורבן האשם, ורבי שמעון הולך לקורבן הבא וזה קורבן החטאת. זה השלב הקובע האם הוא עשיר או עני, ולא מעניין אותי מה הוא היה לפני זה. זה בקורבן מצורה. הבעיה היא שלכאורה זה לא מסתדר עם רבי יהודה, הרי גם בקורבן מצורה, כמו שערכנו בחלק הראשון, יש את המילה הוא, ולפי הדרשה של רבי יהודה בערכין היינו צריכים לומר גם בקורבן שהוא צריך להיות עני מההתחלה ועד הסוף, וזה לא מספיק שהוא עני רק בסוף. זו השאלה. ועל זה עונה הגמרא, עקרונית אתה צודק, אם היה לנו רק את המילה הוא, באמת היינו אולי דורשים שהוא צריך להיות עני מההתחלה ועד הסוף, אבל בקורבן יש עוד לימוד, וזה מפסוק אחר שם, שכתוב, אשר לא תשיג ידו בתהרתו. המילה בתהרתו באה להדגיש, מתי אני בודק האם הוא עני או עשיר? בתהרתו. כלומר, כשהוא התחיל לתהליך התהרה, כאמור יש מחלוקת באיזה שלב בדיוק מדובר, אבל הוא לא צריך להיות עני לאורך כל התהליך, אלא רק כשמתחיל שלב התהרה. ואם תשאלו, אז מה לומדים מהמילה הוא? על זה כבר ענינו בחלק הראשון. זה היה הקושייה הראשונה על רב יהודה והתירוץ. הקושייה השנייה זה מתחום אחר לגמרי, וזה עדות. למשל, רובן רוצה להעיד ששימון הלווה למישהו כסף. מה קורה אם בזמן ההלוואה הוא היה עד כשר, ואחרי כמה חודשים כשהוא בא להעיד על זה, גם אז הוא עד כשר, אבל באמצע הייתה לו תקופה שהוא לא היה עד כשר. למשל, שבאמצע הוא התחתן עם הבת של שימון, אבל אז הם התגרשו, או שהיא מתה, כך שבאמצע הוא היה לכמה זמן פתאום קרוב משפחה, או שבאמצע הוא נהיה שוטה, ואז הוא חזר לעצמו. בכל אופן, בהתחלה ובסוף הוא היה עד כשר, באמצע הוא לא היה. האם הוא בכל זאת יכול לבוא ולהעיד? אומרת הברייתא שכן. מה שאכפת לי זה התחלה והסוף, לא מעניין אותי האמצע. וזה שוב קשה על רבי יהודה, כי גם כאן יש את המילה הוא, כתוב והוא עד, ולפי הדרשה של רבי יהודה, לכאורה צריך לדרוש שהוא צריך להיות קשר לאורך כל התהליך, גם באמצע. זו הקושייה השנייה, וגם עליה הגמרא עונה בצורה דומה. וזה שנכון, אם היה רק את הלימוד של והוא עד, היינו חושבים כמו רב יהודה שהוא צריך להיות קשר לאורך כל התקופה, אבל ממשך הפסוק אנחנו לומדים שזה לא כך, כי כתוב, או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא אבונו. או ראה או ידע מתייחס לתחילת העדות, אם לא יגיד מתייחס לסוף, להגדה. מכאן לומדים שרק בשני השלבים האלו הוא צריך להיות קשר, ומה שקרה בינתיים לא מעניין אותנו. ואז נשאל, אז מה בכל זאת לומדים מהמילה והוא עד? עד, אומרת הגמרא, הנושא של הפסוק הזה זה לגבי שבועת העדות, שאם אני בא למישהו ואומר לו, אתה הרי ראית שלוויתי לרובן כסף, בוא תעיד בשבילי, והוא אומר, מה פתאום, לא ראיתי, והוא נשבע אפילו שהוא לא ראה, ואז הוא התחרט, כי הוא יודע שהוא באמת כן ראה, במקרה כזה הוא צריך לבוא ולהביא קורבן עולה ויורד. בכל אופן, מהמילה והוא אנחנו לומדים שבשביל שהוא באמת יתחייב בזה, אני צריך לייחד אותו. כלומר, לא מספיק שאני בא לקבוצה של אנשים ואומר להם, אתם הייתם שם, בואו תעידו, אלא אני צריך להגיד לאנשים ספציפיים, או לפחות לומר לקבוצה של אנשים, מי שראה שיבוא ויעיד, בכל אופן, זה מה שלומדים מהמילה והוא, ולא את מה שרב יהודה דרש אצלנו בערכין, שהוא צריך להיות אני מתחילה ועד סוף. עד כאן החלק השני של השיעור, לגבי אדם שהמצב שלו השתנה בין ההתחלה לבין הסוף, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השלישי, וזה ברבע העליון של י"ח עמוד א', וזה מתוך החלק האחרון של המשנה. המשנה שם מדברת על אדם שעד עכשיו באמת היה אני, גם כשהוא נדר, גם עכשיו כשהוא בא להביא את הכסף, אבל יש לו פוטנציאל להיות עשיר, למשל שאבא שלו נפטר וישאיר לו ירושה, או שיש לו ספינה בים ועוד מעט היא תגיע עם סחורה, ועל זה אומרת המשנה, זה לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה מה שעכשיו, וכרגע הוא עדיין אני. זה במשנה, עכשיו הגמרא שואלת, מה זאת אומרת? הרי אם אבא שלו כבר נפטר, או אם יש לו ספינה מלאה תבועה בדרך לכאן, אז זה לא פוטנציאל להיות עשיר, הוא כבר עכשיו בעצם עשיר. מסבירה הגמרא? לא, אבא עוד לא נפטר, הוא רק אוסס, וגם הספינה כרגע היא מוחקרת למישהו אחר, ורק כשמישהו יגיע, הוא ייתן לו פירות בתור דמי זכירות או חקירה, אז למרות שזה עומד להגיע אליו, בכל זאת, כיוון שכרגע זה לא אצלו, הוא נחשב אני. ואגב, זה שיש לו ספינה בבעלותו, לפי המשנה, וזה כשיטת רבי אליעזר, זה לא הופך אותו להיות עשיר, כי הספינה זה הדבר שבו הוא מתפרנס, ואנחנו לא מצפים שהוא יוותר על הספינה שלו בשביל לתת ערכין של עשיר, אלא כשאנחנו בודקים האם הוא עשיר או לא, אנחנו לא מחשבים את הדברים שבהם הוא משתמש בשביל להתפרנס, כמו ספינה, חמור וכאלה, אלא בודקים את הכסף שיש לו מעבר לזה. עד כאן החלק השלישי, הולכים לפי עכשיו, גם אנחנו יודעים שעוד יומיים הוא פתאום יהפוך לעשיר, בזה הגענו למשנה באמצע י"ח עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו שאם אדם נודר ערך של מישהו אחר, ואחד עשיר ואחד עני, אז בערכין הולכים לפי הנודר. בקורבן מצורע לעומת זאת, בהתחלה חשבנו שתמיד הולכים לפי הנידר, אבל הגמרא סידרה את זה ואמרה לא, בקורבן לא הולכים לפי הנידר, אלא לפי העשיר, בין אם הוא הנודר, בין אם הוא הנידר, בכל מקרה יביאו קורבן עשיר, ורק עם שני מנים, אז יביאו קורבן עני, ויוצא שההבדל בין ערכין לבין קורבן, זה במקרה שהנודר עני והנידר עשיר, שבערכין הוא יביא עני, ובקורבן הוא יביא עשיר. זה הדינים, ראינו איך זה מסתדר בפסוקים, ולסיום ראינו מחלוקת רבנן ורבי, במקרה של ערכין שיהיה דומה למקרה של קורבן, שזה לא רק שאדם נדר את הערך של מישהו אחר, אלא קודם כל המישהו אחר הזה נדר בעצמו ערכין, ואז באדם נוסף ואמר שהוא יביא במקומו, שזה ממש מקביל למקרה של קורבן. לפי רבנן עדיין גם במקרה כזה הולכים לפי הנודר, לפי רבי לעומת זאת במקרה כזה זה כמו בקורבן, והולכים לפי הנידר, לפחות במקרה שהנודר עני והנידר עשיר, ראינו איך זה משפיע על מה לומדים מהמילה הוא, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו מה קורה אם המצב הכלכלי שלו השתנה בין השלב שהוא נדר לשלב שהוא בא להביא את הכסף. אמרנו שבכל מקרה אם באחד מהשלבים הוא היה עשיר, הוא יביא ערך עשיר, בשביל להביא ערך עני הוא צריך להיות עני בשני השלבים, ובא רבי יהודה והוסיף שגם זה לא מספיק, אלא הוא גם צריך להיות עני באמצע, אבל אם באמצע הוא נהיה עשיר ואז חזר להיות עני, הוא יביא ערך עני, את זה לומדים מהוא, שהוא צריך להיות בהווייתו מתחילה ועד סוף. על זה שאלנו שתי שאלות מקורבן מצורע ומיידות, ששם לא אמרנו את זה, בקורבן מצורע בודקים אם הוא עשיר או עני רק לפי הסוף, בתחילת התארה, בעדות, הוא צריך להיות עד כשר בהתחלה ובסוף, הוא לא צריך להיות עד כשר באמצע, אז למה לא? וענתה הגמרא בשני המקרים, שם יש לימוד מיוחד, והסברנו גם מה עושים עם המילה הוא. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו שגם אדם שאנחנו יודעים שעוד רגע הוא הופך להיות עשיר, כי אבא שלו עשיר גוסס, או כי יש לו ספינה בדרך והחוקר הולך לשלם לו בפירות, כרגע זה לא מעניין אותנו. כרגע הוא עני, אז כרגע הוא מביא ערך עני, כל טוב.